הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו
על הקצה.
אתם עכשיו,
אתם עכשיו על הקצה.
הקצה,
הקצה,
הקצה.
Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Rave.
Radio Rahim.
So yeah, that's the world.
That's the radio.
This is the radio.
אהלן, סימסקופ ברדיו הקצה, אני יאיר אבי, אתם שם בתוכנית האחרונה לתו שין עין ח' היום כף דלד אלול, 4 בספטמבר. סימסקופ רדיו קצה עושים עומר סנש, ספיר כהן, לאה שפיגל, בן אש, חורכה כהן, אורי קדישאי, ניר לימור, תודה למכלל BPM, תודה לקואמי, תודה לנועם טמקין מפיק השידור, תודה לכם שאתם פה. תוכנית אחרונה לתשע"ח, זה לא ממש סיכום שנה עברית או ישראלית בקולנוע, ואני אסביר בהמשך למה, אבל אנחנו נדבר רק על יצירה ישראלית היום. במין אין סיכום כזה, שזה הכותרת היא, אין סיכום, אין מה לסכם. ביום חמישי הקרוב, מחרתיים, טקס פרסי אופיר, בהיכל התרבות באשדוד, כל מיני סרטים שאתם לא מכירים, התמודדו שם על פרס אופיר, ושוב ושוב אני קורא שוב ושוב על זה שהפרס של פרס אופיר, זה הזכות לייצג את ישראל באוסקר, ואותי זה מטריף, זה משגע אותי הדבר הזה, שזה מבחינת התעשייה, התעשייה, לא הקהל, התעשייה, מבחינת התעשייה, הפרס הראשון של פרס אופיר זה להיות נציג ישראל לאוסקר, זה משגע אותי, עם כל האהבה הגדולה שלי לאוסקר, אני לא חושב שפרס של האקדמיה המקומית זה הפרס שלו, הפרס זה ההכרזה שהתעשייה אומרת שזה הסרט הטוב ביותר, אבל זה מה שיצא. הכל עקום, הכל הפוך, והשנה עקום והפוך במיוחד, אנחנו נדבר על זה בהמשך, נדבר על סרטים וגם על מצב הקולנוע בשלהי השנה העברית הזאת. אז תזכרו, בפעם הבאה שניפגש זה כבר יהיה שנה הבאה, אז קחו את זה בחשבון. ויש לנו גם שירים, הרבה פעמים אני עושה כל מיני שירים עבריים, שירים של רוח ורגש לפני ראש השנה, ויש לנו עוד שבוע שלם עד ראש השנה, בשבוע בראש השנה, לא נהיה פה, אבל יש לנו שבוע שלם עד ראש השנה, אז אני אחזיר אתכם אחורנית לשמוע את שירי ראש השנה שעשיתי בשנים קודמות, אבל לי מבחינתי יש עכשיו חג אחר שאני רוצה לחגוג אותו. וזה אלבום חדש לאינטרפול, 4 שנים אחרי האלבום הקודם, האלבום הזה יקרא Marauder, זה מתוכו, The Rover.
Come and see me and maybe you'll try. I've been holding these pyros till
פול בנקס שר, דניאל קסלר גיטרה, אינטרפול, הקה שאני אוהב כל כך, מאז האלבום הראשון שלהם ב-2002, וכל אלבום שלהם חדש, בחלטי הוא חגיגה, האלבום הספציפי הזה, מרודר, המקרה הזה של השלם גדול מסך הלקה, ואין הרבה שירים שאני אומר, וואי, את השיר הזה אני נורא נורא אוהב, חוץ מ-The Rover, תכף מדבר עליו, אבל זה אלבום שאני נורא נורא נעלה לשמוע בשבוע האחרון. הוא דומה עוד לאלבומים הקודמים שלהם, אבל זה טוב, זה מה שאני רוצה מהאינטרפול, מאינטרפול שהם יהיו דומים לאלבומים קודמים. ומבחינתי, אני כל כך אוהב את השיר הזה, The Rover, ששיר גדול כזה, אחת לארבע שנים, די ויותר, מבחינתי. אז אלבום חדש שלהם, נדע, אני נשמע עוד קטע ממנו ברבע האחרון שלה, של התוכנית, ועכשיו נעבור קצת לסרטים, שני סרטים ישראלים שנדבר עליהם בפרק. בתוכנית הזאת, ואני כבר אומר מראש, אני מודע לאירוניה שאנחנו נגיע אליה בסופו של הדיבור הזה, של שני סרטים שהייתם מצפים שאני אחשוב עליהם בדיוק הפוך, ואני חושב עליהם בדיוק הפוך. הסרט הראשון הוא שרוכים, הסרט החדש של ינקול גולדווסר, סרט קטן מאוד, מאוד מאוד דל תקציב, אני לא יודע בדיוק תקציבים, אבל אני לא חושב שהיה בו יותר מ2 מיליון שקל, בסרט הזה כתקציב, אני איזשהו סוג של עומדן שאני עושה 17 ימי צילום מאוד מאוד קטן ודל תקציב, ורואים את זה ומרגישים את דלות הסרט. ואתם, אם אתם שומעים אותי פה, ואם אתם לא שומעים, אז הנה אקספוזיציה. אם אתם כן שומעים, אז אתם כבר יודעים את זה. החזות החיצונית של הסרט נורא חשובה לי. אני נורא שופט ספרים על ידי עטיפתם, וקנקנים על פי, ומשקעות על פי קנקנם. אבל, כי אני חושב שיש בזה משהו, כשעושים משהו ויזואלי, משהו אומנותי, שיש לה חזות של הדברים, חלק מעניין, זה חלק מהשפה, זה חלק מאוצר המילים, זה איך הסרט נראה מבחינה חיצונית, וסרטים מושקעים מבחינה ויזואלית מרשימים אותי. ולכן, הייתם מצפים שהסרט הזה, שיש בו באמת משהו עני, דלפוני ממש, לא ידבר אליי, קודם כל ברמה הזאת. יש פה משהו טלוויזיוני מאוד. לגמרי הרגשתי שהסרט הזה, שאני צופה בו, כאילו היה מין איזושהי סוג של חור תולעת בזמן, והוא נפל משנות ה-80, כלומר נעשה ב-1986, נעלם ובוף, צנח לחיינו 30 שנה אחר כך. קצת מבחינה קולואית זה מה שיש בסרט. אבל אז מגיע אבל. יש בסרט הזה שהוא חן, שהוא פשוט גדול מכל האלמנטים הקטנים שאני יכול לציין, וכל תקלה, וכל בעיה, וכל מגרעת שאני יכול לפרט לכם עכשיו פה בעריכות, לא מפחיתה את הדבר הזה, שיש משהו בסרט הזה. והסרט הזה עובד, ואני רואה גם סביבי אנשים מתרגשים ממנו. ונהנים ממנו, והוא פשוט מאוד. אני חושב שפעם האחרונה שהרגשתי ככה מסרט, היה סרט שנקרא המרחק של דן וולמן, ודן וולמן הוא גם במאי שלא קל לי איתו מבחינת דלות השפה הקולנועית, אבל היה סרט שנקרא המרחק, שגם עסק בנושא הזה של הורות, לא יודע, נגע לי ליבי. ואני זוכר שכאילו נורא הייתי בקונפליקט, איך אני מסביר את זה, איך אני מנמק, שאני כל כך עסוק כל הזמן בביקורות שלי, וכשאני מדבר על קולנוע, אני מדבר על הנושא הזה של שפה קולנועית, אז איך סרט שכאילו השפה שלו היא אין שפה, או שהוא באמת באוצר המילים שלו מאוד דליל, איך אני יכול לנמק את זה שאהבתי אותו. אז אני באותה מצוקה של חוסר יכולת לנמק, גם בשרוכים. אבל אני חושב שיש שני דברים שאני כן יכול להסביר. אחד, זה עניין של לב טוב. אנחנו חיים בעידן מאוד מאוד ציני. רואים את זה גם בקולנוע. קולנוע מאוד ציני, גם קולנוע אמריקאי. סופר מסחרי. נעשה במקרה הטוב מהשכל, במקרה הרע מהכיס, בהרבה מקומות. וגם כשאני אוהב סרטים, אני אוהב כי יש שם אנשים שאני אוהב את המלאכה שלהם, את היכולת שלהם, להיות אנשי מלאכה טובים ומעניינים, ויש שם גם אנשים שמנסים להכניס איזשהו סוג של משמעות, אבל נדמה שהמערכת היא מערכת צינית, באופן כללי. אני עושה פה איזושהי הכללה מאוד מאוד גדולה. וכשמגיע הסרט שבאמת, כל מה שמניע בו זה איזשהו סוג של תום. כל מה שאני יכול להגיד על הסרט זה שיש בו תום, תמימות, תום לב, אהבת אדם, התבוננות נורא נורא עדינה ונורא נעימה בבני אדם. אז יש משהו שובה לב בסרט הזה, ואז אני, דווקא דרך הדלות הזאת, איכשהו מצלילה את, את נקודת המבט. רואים יותר בפוקוס את בני האדם שנמצאים במרכז הסרט, ואת בני האדם שנמצאים מאחורי הקלעים של הסרט. כלומר, הסרט הזה יותר מכל דבר אחר גרם לי לאמפתיה נורא גדולה כלפי הבמאי שלו, ליאנקול גולדווסר, שהוא במאי מהוותיקים שעובדים בישראל. אתם זוכרים אותו מהלהיט, או לפחות הסרט המפורסם הראשון שהוא עשה, מתחת לאף, הסרט עם משה איבגי מ-1982, אני שם בן טובין, דפקתי הקופה, וכן, סרט, אחד מסרטי המשטרה והבלשים הראשונים בישראל, סרט דרך אגב, אני חושב שהזכרתי אותו, אפרופו הבלתי רשמיים, סרט שקצת הזכיר לי אותו, ואז הוא עושה את אבא גנוב, כן, זה הפנייה שלו לעולם הזה של סרטים מסחרים, ולעבוד תחת במאי, תחת יוצר שהוא לא הוא, זה יהודה ברקן, שהיה מפיק והתסריטאי והכוכב של הסרט, ואז סרט שהוא עשה, סרט מאוד אישי עבורו, שנקרא מעבר לים, עם אילי אביטל בתפקיד הראשי, ואריה מוסקונה, ויאיר לפיד. זה סרט מ-1991, והוא הסרט השני בתולדות פרסי אופיר, תולדות האקדמיה של הקולנוע, הסרט השני שזכה בפרס, הסרט אותו טוב ביותר. הוא הסרט, בתחרות השנייה של פרסי אופיר, הסרט הזה של אנקו גולדווסר, מעבר לים, זכה בפרס הסרט הטוב ביותר. ומה השתנה מאז? א', שפרס אופיר עוד פעם נראה כאילו שהוא חזר למקורותיו, ואת הסרט הוא צילם דוד גורפינקל, והיה סרט מאוד מושקע מבחינה ויזואלית, וסרט תקופתי, והסרט הזה צילם גם צילם טוב, תכף נדבר עליו, אבל הוא נראה הרבה פחות מושקע, והרבה, כן, יותר ריאליסטי, יותר פשוט. סיפור הסרט הוא גם משהו שמאוד קרוב לליבו של הבמאי, סיפור על מערכת יחסים בין מוסכניק מבוגר ונרגן, שמגלם אותו דובה לגליקמן, עם הבן שלו, בן 38, אבל הוא סובל מאיזשהי סוג של פיגור שכלי, ילד עם צרכים, בן עם צרכים מיוחדים, כלומר שבפועל הוא אמנם בן 38, אבל מבחינת ההתנהגות והמנטליות הוא כאילו ממש ילד בן 4, כאילו להכניס ילד בן 4 או 5 לחייו של מישהו שכבר מוכן לדמדומים, ועכשיו צריך להיות אבא, ממש אבא במשרה מלאה, אחרי שנים שהוא התנקר לבן שלו, נפרד מאמא שלו, נפרד מהבן שלו, עזב אותם, לא היה מוכן להתמודד עם הגידול של ילד בעל צרכים מיוחדים, ועכשיו אחרי מותיהם, הבן בלית ברירה על ידי העובדת הסוציאלית, צריך לגור עם האבא, שימצא לו פתרון אחר, ופה מתחילה סיטואציה שהיא סיטואציה סיטקומית, הזוג המוזר, האבא המבוגר והמאוד מאוד מבורדק, צריך לגור עם הבן כבר מבוגר, אבל מתנהג בילדותיות, והוא מאוד מאוד פדנט ומאוד אוהב סדר, וכל המפגשים ביניהם של ההרגלים שכל אחד פיתח עם השנים, והם צריכים לחיות ביחד. אז בהתחלה באמת קונפליקטים של תעשה ככה ואל תעשה ככה, וכך צריך לעשות וכך לא צריך לעשות, אבל בהדרגה משהו במפגש הזה כצפוי מפשיר את הלב. את הלב של המוסכניק המבוגר. יצא לי לראיין את יאנקול גולדווסר, אני לא יכולתי להתחמק מהתחושה הזאת שכשדובל גליקמן כל הזמן הולך עם חולצה שחורה, טישרט שחורה, ומעל זה חולצת כפתורים פתוחה, זה איזשהו סוג של מי שעשתה את התלבושות, אני מניח ככה, הסתכלה על גולדווסר וכבילביש את דובל גליקמן קצת כמו, יש לי תחושה. זה גם מוסיף משהו לתחושה הזאת שאנחנו, שהבמאי קצת מדבר על עצמו בסרט הזה, והוא לא מסתיר את העובדה, והוא כותב את זה בהצהרת הבמאי, בתיק העיתונות של הסרט, שהוא אבא בן בעל צרכים מיוחדים, שגם הוא בן 38. הוא אמנם אומר שהסיפור הזה לא קרה להם, הסיפור שמסופר בסרט, הוא לא, כן, לא עזב את הבן שלו, לא התנקר לבן שלו, אבל שהוא הרגיש קרבה לסיפור הזה, והם מרגישים את הקרבה הזאת, מרגישים את האינטימיות שיש לבמאי עם הנושא, גם עם האמפתיה שהוא מייצר כלפי הבן עם הליקוי שלו, אבל גם את האמפתיה שהוא מייצר כלפי האבא, עם כל החספוס והגסות, וזה שהוא כאילו לא מוכן לקבל את הילד לחייו, אבל עדיין אנחנו נורא מחבבים אותו. ופה צריך להגיד משהו על, א', על הליהוק, וב', על, על המשחק, כי אני חושב שזה חלק מהכוח של הסרט. דובל'ה קליקמן, בשנים האחרונות הפך לאחד השחקנים שאני הכי אוהב בקולנוע הישראלי. זה לא תמיד היה ככה. בזהו זהו תמיד היה השטוטניק, זה שתמיד נראה שהוא מגיע בלי לזכור את הטקסטים שלו, והכי לא מפוקס, הכי לא מסודר, ובאמת הוא לא היה כל כך הרבה בקולנוע הישראלי. נורא מעט סרטים. שוב, בתחילת שנות ה-80, היה לו ואז עשה בזהו זה, ו... בשנים האחרונות הוא מקבל עדנה גם בקולנוע וגם בטלוויזיה. שטיסל זה דוגמה נורא נורא טובה לדבר הזה שפתאום יש לדובל'ה גליקמן איזשהו סוג של, לא יודע, האמריקאים קוראים לזה גרביטס, איזשהו סוג של נוכחות גדולה וכבדה ורצינית. חלק מזה זה השימוש שלו בקול שלו. מישהו שהוא, שדעתו מיושבת, מישהו שהוא לא אימפולסיבי, מישהו שהוא ההפך משטוטניק, מישהו שהוא רציני, מישהו שהוא מבין את, את העולם הזה. זה התחיל, אני חושב, הקאמבק הגדול שלו, וכנראה משהו שמסמר אותו לתוך, חזרה לתוך הקולנוע הישראלי, זה מי מפחד מהזאב הרע. תפקיד נפלא שהוא עושה שם של האבא הטוב, אח, הפסיכופת, ואז שטיסל ועכשיו... גם תפקיד קטן בנורמן של יוסף סידר בתור שר שאחר כך הופך להיות מה זה? או, שם ראש האופוזיציה או אפילו כן, שר וראש האופוזיציה. אז גליקמן, אני מאמין לו, אני רואה אותו בתור המוסכניק הנרגן הזה, ואני מאמין לו, אני רואה שדוחפים לחיים שלו מישהו שהוא לא רוצה להיות במחיצתו, ואני מאמין לו. והצד השני של המשוואה זה נבו קמחי, שזה נורא משעשע, כי נבו קמחי הוא מישהו שאני עוקב אחריו שנים, במידה מסוימת של שעשוע, כי הוא מישהו שכל הזמן משחק תפקידי משנה. הייתה לי פעם בדיחה שאני רוצה להקים את מועדון המעריצים של נבו קמחי, כי יש את השחקנים שלא תולים פוסטרים שלהם, שהם לא זוכים לתהילה, לא זוכים אפילו לא מועמדים לפרסים, כי הם תמיד עושים את תפקידי המשנה, אבל תפקידי המשנה השלישים, אם הזכרנו את סידר, אז הוא עשה את התפקיד המשנה, שאם תראו אותו, אז אתם תזכרו שהוא שם בהערת שוליים. תפקיד קטן, משני, שהוא מאוד מאוד משמעותי לסרט, אבל הוא לא היה, לא האבא ולא הבן ולא האמא ולא הבן של הבן או הנכד. הוא היה אחד האנשים שם. אז כל הזמן רואים אותו בסרטים ובסדרות טלוויזיה, והוא מישהו שאתם מכירים ופרסומות. אתם מכירים את מלאב, אתם מכירים את קולו, אבל לא בטוח שאתם מכירים את שמו. והוא כל הזמן שם. והנה פעם ראשונה, אני חושב פעם ראשונה, שאני לפחות שם לב, שהוא מקבל תפקיד ראשי בסרט, והוא גם מועמד לפרס אופיר על כשחקן ראשי, ויודעים מה? אני רוצה לאמר שהוא הולך לזכות גם. ואיזה יופי, כאילו מין שחקן ספסל של הקולנוע הישראלי, שעולה לנבחרת ומבקיע גולים ונהיה ה-MVP של הסרט הזה. כל כך בדימויים של... זה חצי שנה בבלייזר יעשו לכם, דימויים של... דימויים של ספורט של באמצע ביקורת קולנוע, דברים שאין לי מושג בהם בכלל, אבל כן, זה והוא מקסים בסרט. שוב, אם יש איזושהי מגרעת, גם עניין של דלות תקציב, אני חושב שהעריכה הייתה יכולה לשמור, בגלל שזה תפקיד כל כך מאתגר מבחינה פיזית, מישהו שצריך לשנות את הגופניות שלו והתנהגות שלו וכל זה, אני חושב שהעריכה הייתה יכולה להיות קצת יותר מדויקת בשביל קצת לשמור על השחקן, זה אחד הדברים שהעריכה עושה, לשמור על השחקן במקומות שיש זיופים קלים, והעריכה לא תמיד שומרת על נבו, אבל סך כל התפקיד היא תפקיד... באמת נוגע ללב ויפה, ומישהו שכזה שעושה את זה בצורה לא בנאלית, לא רק הילד הפרובלמטי והילד מעורר הבן, הוא לא ילד, כן, ב-38, הבן הבעייתי, אלא גם מישהו מעורר בנו חיבה נורא גדולה והומור וזה קצת, לפעמים זה הומור קרינג'י כזה, אבל אנחנו מקבלים את זה כי אנחנו מתייחסים אליו כאל קצת ילד בן ארבע, ושילד בן ארבע זה הומור הזה הוא בסדר גמור, וכן הלאה. אז סימפתיה גדולה, יש לי סימפתיה לסרט הזה סרוכים, ושוב, אני גם צריך להגיד שאני נורא מבואס מהסוף שלו, מה-20 דקות האחרונות, הוא מקבל שם איזושהי תפנית עלילתית לגמרי מיותרת, נורא נורא לא נכונה, ולא הוגנת אפילו. כלומר, אם ינקול אומר שזה היה מבוסס בהשראת משהו מהעולם שהוא מכיר, אז הוא בגד בדמויות שלו, בעלילת המשנה שמצטרפת לסרט בסוף, ולכן אני לא מחבק את הסרט הזה בכל הכוח שלי, כי הוא מבאס אותי, אבל עד אז, באמת, עד שהגעתי לחלק הזה כבר הוקסמתי מהסרט, אז יהיה לי קשה לסגת מהקסם הזה, גם בגלל ש... רק בגלל שאת הבחירה התסריטאית, הלילתית, הדרמטית של הסוף, לא אהבתי. אבל לא אהבתי. ושאוכל לדבר על סופים של סרטים, אני יכול להגיד למה. זה המקום שבו, לא יודע, תסריטאי או במאי ותסריטאי נדחפים בכוח ואומרים, אוקיי, רגע, צריך לעשות את זה. צריך דרמה. עד עכשיו היו לנו סיטואציות, בואו נכניס קצת דרמה. והם טעו, אני חושב, הם טעו. בדרמה. ואם דרמה, אז פשוט להכניס אותה הרבה קודם. אם הסרט היה מתחיל, אחרי רבע שעה של סרט, במקום שבו זה מגיע בסוף, אז אני מבין. אבל בגלל שזה שעה של סיטואציות, וביום שהוא כמו 20 דקות של מלודרמה, אז זה לא נכון. אני חושב, כן. מבחינתי, מבחינת חוות הצפייה שלי, הסרט פתאום הלך, ירד במורד מסדרון, ונשארתי מאחורה, אמרתי, אני לא רוצה ללכת למסדרון הזה. תשאיר אותי במבואה. לפני זה. אז רוחים, סרט מקסים, שוב, לא, אני חושב שקהל מבוגר קצת מחבב אותו יותר, אני חושב שחברי, שמעתי לא מעט חברי האקדמיה, שמאוד מאוד חיבבו את הסרט, ואני מבין את זה. מצד אחד אני רוצה ללעוג להם, הם זקנים, זה סרט כזה לקהל מבוגר, אבל אני מבין את זה. אז גם נגע לליבי, במידה מסוימת. אני רוצה גם לפנות את תשומת הלב לצלם של הסרט, בועז יונתן יעקב, צלם שלא משנה איזה תקציב יהיה לכם, תקציב גבוה, כמו בסרטים של יוסי מדמוני, היה את הסרט, וואי, פרח לי השם שלו. סרט שמוד הארתי, נו, גן עדן. פרח לי השם, סרט עם תקציב מאוד גבוה, הוא צילם אותו נפלא, ואם יש לכם תקציב מאוד מאוד נמוך, הוא גם את זה ידע לצלם. אז הוא צילם את הסרט הזה, הוא צילם 3 סרטים השנה, סרט שנקרא גאולה, סרט שנקרא הפרה אדומה, גאולה והפרה אדומה, שניהם הוצגו בפסטיבל ירושלים האחרון, וגם את סרוכים. שלושת הסרטים האלה הוא צילם בשנה אחת, הוא מועמד לפרס אופיר על הצילום של פרה אדומה. גאולה לא מתחרה בפרס אופיר השנה, שגם הוא שותף לבימוי שם. צלם שאני, יש לו עין טובה. אז גם כשאין תאורה מדהימה, ואין הרבה זמן לטייקים וכל זה, אבל עדיין יש שם כמה רגעים של כזה קלוזאפים, של איזשהו סוג של התבוננות, וזה שאני אומר, שאלתי את עצמי, רגע, מי צילם את זה? ואני חיכיתי לקרדיטים בסוף, אמרתי, בועז יונתן יעקב, שפשוט רואים עין טובה, שמכוונת את ההדשה, בלי צילום, לא צילום מרהיב, או צילום שיש בו משהו עם נשמה. אוקיי, עד כאן סרוכים, עכשיו הסרט הבא.
שנים שני אומרת לעצמי תפרים כל הערים שיפתח מה שיש בלב שאני אקום אני אגיד ככה זה אני וזה לתמיד שאולי תרצה ותאהב אותי כמו בחלום רק באמיתי כולם יראו אמצע רחוב כמו כוכבים רק שמקרוב שאני אבוא
לידר הנשף, השיר מתוך סרט ישראלי חדש שיוצא בסוף השבוע הקרוב שנקרא הנשף, עם מוזיקה של עברי לידר, פסקול של עברי לידר, פסקול נהדר של עברי לידר, ממש נורא 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 נהניתי מהמוזיקה בסרט וגם מהשיר הזה שמלווה אותו. בימו את הסרט צמד, שרון מימון וטל גרנית, שרון הבן, טל הבת. זה הסרט השני, סרט הארוך השני שמביימים, הסרט הקודם שלהם היה מיטה טובה. הצלם הוא גיור הביך, ובשחקנית משנה יעשי לוי. עכשיו שימו לב, אם אי פעם הייתי חושב, אי פעם שוקל לעשות סרט ישראלי, אם היה לי פתאום מתעורר איזשהו חשק לעשות סרט ישראלי, הייתי נורא רוצה ש... שרון מימון וטל גרנית יהיו מעורבים באיזושהי, לא יודע, יכתיבו את התסריט, ושגיאור רביך יצלם, שעברי לידר יעשה את המוזיקה, ושאסי לוי תשחק בו. זה היה, אני חושב, הנבחרת אולי הכי טובה שיכולה להיות בקולנוע הישראלי. ממש אהבתי את מיטה הטובה, מאוד אהבתי את הסרטים הקצרים ששרון וטל עשו ביחד, להרוג דבורה, שהסרט גאוני. שרון מימון, יחד עם ארז תדמור, כן, זוגיות אחרת, ביים את סיפור גדול, סרט שממש אהבתי, שצילם דוד גורפינקל. תמיד צילום מצוין ומוזיקה ומאוד מושקע כל הסרטים. באמת, כשאני בא עם ציפיות לסרט או מבחינת סרטים, מה אני רוצה לראות בקולנוע הישראלי, אז ככה זה נראה. צילום מצוין, מוזיקה נהדרת, שחקנים גדולים, ואיזושהי מידה מסוימת של, של, של פנטזיה, של בריחה מהמציאות הישראלית. המציאות הישראלית כל כך חזקה, נוכחת בקולנוע הישראלי, שאני מאוד אוהב את האופן שבו שרון מימון, בין אם הוא עובד עם טל גרנית, או עם ארז תדמור, מסגנן את המציאות הזאת, מצלם בלוקיישנים הישראלים, באור הישראלים, אבל מוצא את הזוויות שבהם זה נראה מדהים. אבל, משהו בסרט הזה, הנשף, עם כל החיבה שבאתי אל האנשים, וכבר עם השוטים הראשונים שהם כל כך יפים, ועם המוזיקה האלקטרונית שמתחילה אותו, זה כאילו... ביקשו ממני במזנון מה אני רוצה בתפריט וזה, וכאילו על השני השוטים הראשונים אני מקבל את כל מה שאני רוצה, ואני אומר וואי, ככה זה, ככה צריך להיות קולנוע ישראלי. ומשהו בסרט הזה כל כך לא עבד לי. שאני פשוט בהשתוממות מוחלטת, ואני מנסה להבין האם זה אני, האם זה הם, האם משהו קרה בסרט, מה פשר, חוסר הקומוניקציה שהייתה ביני ובין הסרט. הרגשתי כל כך רע עם כמה שלא חיבבת את הסרט, שלחתי לראות אותו שוב. אמרתי, לא יכול להיות. שני במים שאני כל כך אוהב, צלם, מוזיקאי, שחקנים, הכל שם הוא כבקשתי. ומשהו בסרט פשוט לא עבד. עכשיו, אני יכול לנסות ללמק את זה באלפי דרכים, אבל פשוט לא עבד לי. אני חושב שיהיה משהו שם, לא יודע, לא התיישב. אחד הדברים שאני יכול להגיד, שבעייתי בסרט, זה עניין של טון. אחד הדברים הטריקים בסרטים זה הטון. מה הרגש, מה האווירה שאנחנו נמצאים בתוכה. עכשיו, טל ושרון נורא טובים בקומדיה שחורה. מיטה טובה הוא דוגמה נורא טובה לזה. קומדיה שחורה, שאני חשבתי שזה נפלא, אני חשבתי שזה עיסוק הזה במוות, ודווקא עם העיסוק בחיים, והומור, והוא הומור מאוד מאוד שחור, ולהרוג דבורה, עם ההומור המאוד מקברי שלו. סרט קצר, שבטח אפשר להשיג אותו איפשהו. כדאי לכם לראות 7 דקות נפלאות, מהממות. ופה בסרט הזה אני לא לגמרי הבנתי האם זה קומדיה, האם זו דרמה, האם זו דרמה חברתית, האם זה סרט ציני, ולא הצלחתי להתקבע לשום דבר שבו אני יודע להרגיש מה הסרט מאותת לי, מה הוא משדר לי. אם היו בדיחות, אז לא צחקתי מהם. אם הייתה דרמה, אז חוץ מכמה רגעים, היא לא הייתה נוגעת הלב. סרט שהשאיר אותי נורא חיצוני אליו, ויותר מזה שהשאיר אותי חיצוני, חוץ מדמות אחת של האבא, די סניתי את כל הדמויות בסרט. וזה אולי איזשהו סוג של עדות לציניות, או לבעיה של טון, שאתה פוגש דמויות בסרט, ואתה לא מחבב אותן. ואתה לא רוצה בטובתם, ואתה לא הולך איתם, ואתה לא מבין את המהלכים שהם עוברים, וכבר מהרצון שלהם אתה מנוכר אליהם, ואתה אומר, אוקיי, תכף זה ישתנה בטח, ולא. הנשף עוסק בנשף, פרום באנגלית, זה על חבורת תיכוניסטיות, 3 תיכוניסטיות במרכז, אבל חבורה של תיכוניסטיות, תיכון בירושלים, שמתכוננות לקראת נשף סוף השנה, בסגנון אמריקאי, יש משהו נורא אמריקאי בסרט הזה, סוד באמת מנסה להידמות כאילו שתיכון בירושלים הוא בעצם תיכון בבברלי הילס או משהו כזה. הן כל כך עסוקות בנשף ובשני דברים לגבי הנשף. אחד, האם אחד הבנים יזמין אותם לנשף? הן נורא נורא זקוקות לזה שבנים יחשקו בהם וירצו להזמין אותם לנשף. ושתיים, איך הם יראו בנשף, מה הם ילבשו, האם הם יהיו יפות, והאם הם יהיו מספיק יפות וכן הלאה. ושתי הגיבורות, ואז מצטרפת אליהם שלישית, שתי הגיבורות של הסרט מרגישות שהן לא מספיק יפות, ולכן אף אחד לא מציע להם לצאת להיות הדייט שלהם לנשף, ואז הן מחליטות לעשות מהלך רדיקלי. שומעות על זה שאפשר לטוס לאוקראינה, ולתרום כליה או למכור כליה, ובאותה הזדמנות בכסף שמקבלים מתרומת הכליה, אז באותה הזדמנות שכבר מרדימים ופותחים את זה, אפשר לעשות ניתוח פלסטי שיתקן את מה שאת חושבת שפגום בך. אחת רוצה לתקן את האף, אחת רוצה הגדלת חזה, תיכוניסטיות, כן? וזה הדבר שהן רוצות לעשות. לסיפור הזה נכנסת דמות שלישית שמצטרפת לה, מצטרפת למזימה הזאת או לחבורה הזאת, את הדמות השלישית מגלמת סתיו סטרשקו. עכשיו, שוב, אם אתם חיים בארץ, אתם יודעים איזו סתיו סטרשקו, ופה מתחיל אחד הדברים שגם בלבלו אותי בסרט, מה אני אמור לדעת מהחיים ומה אני אמור לדעת מהסרט. עכשיו, למרבה המזל, הסרט תוך רבע שעה מספר את הדבר הזה, זה לא סוד, זה לא משחק הדמעות, סתיו סטרשקוט, הם נגיעים מהחיים, אבל ככה היא גם בסרט, היא טרנסג'נדרית. וזה החלום שלה, שהיא טסה עם האג'נדה שלה, של לעשות את הגדלת החזה כדי להתקדם בתהליך ה... כן, מה שנקרא ג'נדר רילוקיישן. סימון מחדש, סימון מגדרי מחדש. אז זאת האג'נדה שלה, שאותה היא מסתירה מחברותיה, וכמובן ממשפחתה. וכבר פה יש איזשהו קונפליקט שאנחנו יודעים משהו בסרט שהדמויות לא יודעות, וזה לכאורה אמור ליצור מתח, אבל זה לא יוצר מתח, כי זה מסופר בצורה כל כך לא מוצלחת, הסוד הזה של הדמות הזאת, עדן, שכל הדבר הזה שאמור להיות או אירוני או מעורר מתח, כבר זה מתפרק לגמרי. אנחנו יודעים את הסוד שלה ואת מה היא רוצה לעשות, ואנחנו לא מבינים מה, את הדינמיקה בין, בין הדמויות סביב הסוד, סביב הסוד הזה. וגם עד כמה זה אמור להיות דרמטי בעולם של שתי הבנות האלה שנוסעות, כן, לאוקראינה כדי למכור כליה ולעשות הגדלת חזה, אז כאילו, מה, למה זה כזה אמור להיות ביג דיל בשבילהם שהחברה שנוסעת איתם היא טרנסג'נדרית? זה לא, גם את זה לא הבנתי. אז כל הסיטואציה הדרמטית שאמורה להיות חלקה מציאותית וחלקה פנטזיונרית וחלקה הומוריסטית וחלקה לא לגמרי מציאותית, הכל נורא מסוגנן, הכל מלוטש, איכשהו כל הדברים האלה לא התחברו ביחד לסרט שהצלחתי ללכת אחרי הדמויות שלו. לא הבנתי אם הבמאים אוהבים את הגיבורות שלהם או לא, כי לא עשה רושם, לא התרשמתי שהם אוהבים את הדמויות שלהם. הציגו אותם בצורה מאוד מאוד לא מעוררת חיבה, את הדמויות. אז זה סרט ביקורתי על הדבר הזה שנקרא נשפי סוף שנה, או סרט מעורר חיב... הכל, שוב, כל העניין הזה של מידת ה... מה אני אמור להבין, מה אני אמור להרגיש מהסרט, כל זה לא נמצא שם, כל זה לא תקשר אליי, הכל נשאר שם. אני אמרתי, וואי, איזה שוטים יפים, איזה פרימים יפים, איזה ביופי של מוזיקה. ושום דבר מזה לא יצא החוצה מהמסך והגיע אליי. מהבחינה הזאת זה מפתיע אותי, כי זה בדיוק הפוך מסרוכים, סרוכים שכאילו שאני מסתכל ואומר, וואי, זה שוט מכוער, וואי, זה כאילו, אוי, הייתי עושה... הכל כזה נורא לא מלוטש, אבל יש משהו בסרט שיוצא החוצה ונוגע בך, ואתה אומר, אוקיי, בסדר, אני מקבל אותו. אני מקבל אותו כמו, כן, ילד הצרכים המיוחדים שהוא. אני מקבל אותו כי יש בו איזושהי אנושיות מעבר לחזות המאוד מאוד מרושלת שלו. בסרט הזה זה הפוך, לכן אמרתי לכם בתחילה שיש פה אירוניה, שכאילו כל מה שאני מחפש בסרטים, אני מקבל אותם, מבחינת היחס שלי לשני הסרטים הוא בדיוק הפוך. זה רק מעיד כמה קשה לעשות קולנוע, כי הדבר הזה שאני חשבתי שהם עשו כל כך יפה, טל גרנית ושרון מימון במיטה טובה, פשוט לא מתחבר, לי לא התחבר בסרט הזה. אבל אני כן אגיד משהו נוסף, וזה דווקא משהו שאני רוצה לעקוב אחריו ולראות אם זה יצליח. כלומר, יש מקום שבו אני יכול למצוא בסרט איזשהו סוג של, נקרא לזה redeeming values. יש בזה אולי משהו שאולי פספסתי, ואולי יש לזה את הקהל של זה. אולי זה בכלל סרט נעורים. יש בסרט הזה איזשהו סוג של ניסיון כמעט כפייתי לתעד את שפת הדיבור של בנות נוער, בנות ספציפית, בנות נוער בישראל. שוב, אני חושב שכבר זה מגיע בדילי של שנתיים. אני חי את הדור הזה, אני גדל בתוכו, אני מכיר את שפתו ואת מנהגיו, אז כבר יש פה איזשהו סוג של פאזה של שנתיים, שהם רואות כל הזמן יוטיוב, כל מיני טוטוריאלס בנושאי ביוטי, כן, זה לא יופי, זה ביוטי, ואיך לעשות לקים בציפורניים וכל מיני דברים כאלה, וזה הדברים שהם מעסיקים אותם, זה הדברים שהם רואים ביוטיוב כל הזמן, הבנות. באמת איזשהו סוג של חיים נורא נורא חיצוניים, של נורא נורא מתעסקים בחיצוניות. והסרט הוא קצת כזה, כן? הסרט נורא מתעסק בחיצוניות. השוטים, הבחירה של לוקיישנים, רק לוקיישנים שהם מדהימים מבחינה ארכיטקטונית, ושאפשר להעמיד שם פריים מהמם, רק אלה השוטים, הלוקיישנים שנבחרים. אז הסרט הוא גם קצת כזה נורא מטופח, או רוצה להיות מטופח. אז התיעוד הזה של התיכוניסטיות, פתאום שאתה, אולי זה קלולס, אולי הסרט הזה מראש לא אמור לדבר אליי, אלא הוא סרט לתיכוניסטים. ופה אנחנו צריכים לשים לב גם שהסרט הזה הוא המוביל במועמדיות לפרסי אופיר. שוב, יום חמישי, פרסי אופיר, הסרט שמוביל עם כמות מספר המועמדיות, עם 12 המועמדיות, זה הנשף. כי באמת, מבחינה טכנית, גם השחקנים וגם כל הארט והתלבושות והכל, כמעט כל הצוות מועמד לפרסי אופיר. אבל אולי זה סרט נוער בעצם. אולי זה, כלומר, כולנו התחסנו לזה כאל סרט למבוגרים, סרט שעוסק בתופעה, סרט שעוסק בבעיה, סרט שיש בו איזשהו סוג של ביקורת, ואולי לא. אולי בעצם אני צריך להתייחס לסרט הזה באותו אופן שאני מתייחס לסרטים אחרים שיוצאים בשנים האחרונות, שמיועדים לקהל נוער. כן, ג'סטה, שהיה בשנה שעברה, והשנה יצא סרט המשך, עד הקצה. סרטים שמיועדים לבני נוער, אולי זה סרט לבני נוער, או לבנות נוער באופן יותר נקודתי. אולי זה כמעט מפורסמת. כמעט מפורסמת, הסרט עם נועה קירל, ועם ניב סולטן, שמופיע בסרט הזה, בתפקיד קטן, ומאוד, מאוד, מאוד מפוספס. אולי זה הקהל. אולי הקהל זה הקהל של תיכוניסטיות, של בנות חטיבת הביניים, ויש בו איזשהו רעיון להעביר להם איזשהו סוג של מסר, כן? חיצוניות זה לא הכל, ואנחנו אומנם מבינים אתכם שאתם רוצות להיות הכי יפות ולהיות הכי נחשקות וכן הלאה, אבל זה לא הכל בחיים. במקרה כזה, אז יכול להיות שבאמת יש לסרט את ה... הוא ימצא את הקהל שלו, ואז באמת אני יכול להגיד שהיה פה איזשהו סוג של פער דורות. נדמה לי, בתור מי שחיבב את קלולס, ומישהו מאוד אהב את Mean Girls, סרטים שאתם מוצאים את ה-DNA שלהם גם בהנשף, שחדות הראייה, חדות ההבחנה שיש בסרט הזה לגבי אורחות החיים והדינמיקה של קצת כמו סרט טבע בג'ונגל, בין הקבוצות המחיה השונות בתיכון, הסרט הזה הוא לא מספיק חד הבחנה, הוא לא מספיק מסתכל על השפה של הבנות, הן חוזרות שוב, יש להם כמה catch phrases שהן חוזרות על זה שוב ושוב ושוב ושוב, זה לא ככה זה עובד. catch phrases שהדמויות אומרות, ואז אנחנו הקהל חוזרים על זה שוב ושוב, לא שהדמויות חוזרות על זה שוב ושוב, עד כדי אופן כזה שאומרים, אוקיי, אז אחד משניים, או שהיוצרים לא בילו מספיק זמן עם המושא המחקר שלהם, ועשו רשימה של כל המשפטים שהם אומרים ותוצר המילים שלהם, או ששוב עושים סרט על דמויות עם אוצר מילים מאוד מוגבל, ודמויות עם אוצר מילים מאוד מוגבל, הן דמויות שאותי פחות מעניינות, כי אז אני מבין שיש בהם משהו מוגבל. אחד מהשניים, אז אני לא יודע. אני לא יודע אם זה אשמת היוצרים, או שזה האופן שבו היוצרים רוצים להביע את דעתם על הדור הזה שאותו הם מתעדים, וששפתם מאוד מאוד דלה, ושגם כשיש להם איזשהו סוג של הברקות לשוניות, הם חוזרות על הברקות האלה שוב ושוב ושוב. אז יהיה מעניין לראות. אותי יהיה מעניין לראות האם, למשל הבנות שלי, האם הם יתחברו לנשף, זה יהפוך לסרט ישראלי שהם רואות באופן דתי, כמו שהם רואות את, כן, את קלולס ואת Mean Girls ואת איזה עוד סרטי תיכון יש מפורסים, והם רואות הכל ורואות שוב ושוב, כן, וחוזרות לסרטים של ג'ון יוז, הם מחפשות סרטים על תיכון. אז אולי זה סרט תיכון ישראלי. ואז במקרה כזה, אני אומר, אוקיי, בסדר, אני פספסתי את זה, אני לא התחברתי לזה, אני לא קלטתי את זה, ואולי זה לא, לכתחילה לא תקשר איתי, אבל זה מתקשר עם, עם הנערות. זה, אני מבטיח לכם, שאם אם זה יהפוך ללהיט בקרב בני נוער, אני אתקן, אני אתקן את זה פה. אז זה הנשף של שרון מרמון וטל גרנית, שעולה בסוף השבוע הקרוב בכל הארץ, וביום שהוא עולה, הוא גם התמודד על פרס אופיר עם כל 12 המועמדויות שלו. סתיו סטרשקו, אני חושב שהעניין הזה של שחקנית טרנסג'נדרית מועמדת לפרס אופיר ראשונה בישראל שעושה את זה, ואין הרבה בעולם שעשו את זה. יש מקום לחשוב ולהאמר שיש לה סיכוי לא רע בכלל לזכות בפרס אופיר על כשחקנית. אז יהיה גם מעניין לראות את הנקודה הזאת. בכלל, טוב, תכף נדבר על, על פרס אופיר, אבל קטגוריית השחקנית, אני חושב שהיא הכי, הכי צמודה ולחוצה. הבטחתי עוד קצת אינטרפול, ואני עומד לגמרי במילתי.
Look at your 75. You were strong.
Surveillance, אינטרפול, מתוך אלבום החדש, Marauder, Marauder זה כן, גזלן, שודד, גנב, אלבום חדש, עם כמה שירים מאוד יפים, מתוכו. מערכה אחרונה, בואו אני אנסה לדחוס מהר, כמה דברים, לא לסיכום שנת הקולנוע הישראלי, השנה המפוספסת, השנה המוחמצת, השנה הבעייתית, שנה ש... מצד אחד לא היה באמת סרטים, לא היו סרטים באמת טובים השנה בקולנוע הישראלי, הוא כמה סרטים שחיברתי, אבל לא היה להיט גדול מאוד, ולא היה סרט שחשבתי שהוא מדהים. שנה שעברה את פוקסטרוט, למשל. פוקסטרוט, אני חושב שזה היה סרט שהוא איזשהו סוג של סרט גדול בקולנוע הישראלי. השנה לא היה את הסרט הזה. היה להיט אחד שנקרא רופא מברלין, זה כבר היה... כבר כמעט לפני שנה, שהוא יצא בבתי הקולנוע, ומאוד מאוד הצליח. אבל שוב, מה זה הצליח? לא 600 אלף, אלא 150 אלף צופים, שזה גם מאוד מאוד יפה, בייחוד בשביל סרט כל כך, כל כך קטן, אבל זה הלהיט הגדול של הקולנוע הישראלי, והוא עכשיו מתחרה גם על פוסי אופיר. אז זה משונה, כי גם לא היו סרטים מספיק טובים, וגם בתוך כל זה היו כל כך הרבה בלגנים בקולנוע הישראלי, בין השאר, כאילו זה היה מין בסוג של מלחמות היהודים, כולם נלחמו בכולם בדבר הזה, חלק מהסיבות למלחמה זה סביב ניסיון, היה ניסיון לשנות את התקנון של פוסי אופיר, של האקדמיה הישראלית לקולנוע, לשנות את חוקי המשחק, להפוך אותם לחוקים שאנחנו קצת יותר מבינים. אנחנו בעולם התקשורת, אנחנו בעולם הגדול, שבו סרטים שהופצו בבתי הקולנוע, שהקהל כבר מכיר, הם הסרטים שהתחרו על פרסי אופיר, ולא שקודם הסרטים התחרו בפרס האקדמיה, ורק אז יופצו בבתי הקולנוע. הייתה הבטחה בת 3 שנים, שהשנה זה יקרה, והנהלת האקדמיה כשלה להעביר את זה, היא קשלה לעשות את זה, זה לא קרה בסוף של דבר, אבל איכשהו כל הלוחות זמנים של פרסי אופיר השתבשו, הקרנות האקדמיה היו נורא מוקדם, והצבעה לשלב הראשון הייתה כבר לפני משהו כמו 3 חודשים, ובאיזשהו שלב אני כבר שכחתי מה היו המעמודים לפרס אופיר בכלל שהם פורסמו, ו... בלגן גדול, בלגן שאיכשהו התעצם מצד אחד מזה שלא היה באמת אף סרט גדול שהיה אפשר להילחם עליו, ושתיים, במקביל לזה, הקולנוע הישראלי חטף לו מעט התקפות מצד הממסד, שרת התרבות, שנורא מנסה לקעקע את הקולנוע הישראלי. אז בהיעדר יצירות מופת, ובשלב שגם אנשי הקולנוע הישראלי רבים בינה ובין עצמם, בוודאי שזה מחליש אותו וחושף אותו עוד יותר, את הקולנוע הישראלי, להתקפות מבחוץ. ואז אין מי שיעמוד להגנתו, כי יש איזושהי סוג של תחושה כללית של, אוקיי, שיפרקו את הכל, כי שום דבר לא עובד. אין סרטים טובים, והטקס לא, שמכבד את הסרטים האלה לא מספיק טוב, וכן הלאה וכן הלאה. אז אף אחד כרגע לא עומד לימינו של הקולנוע הישראלי, בוודאי שלו השרה שאמורה להיות ממונה עליו, אין אף אחד שיקח את הקולנוע הישראלי ויחבק אותו ויגיד יהיה בסדר. האקדמיה הישראלית לקולנוע יכולה לעשות את זה, שהקרנות יכולים לעשות את זה, כל מיני דמויות, פיגורות, היוצרים יכולים לעשות את זה, אבל נדמה שכולם עכשיו קצת עומדים כזה ו... קצת מחכים שהקולנוע הישראלי יתפרק כדי לחטוף איזשהו סוג של חלק מתוכו ולהגיד אוקיי, ככה זה צריך להיות. אז תקופה נורא בעייתית בקולנוע הישראלי, וזה נורא בא לידי ביטוי גם בפרסי אופיר. חלק מזה זה לא באשמתם, הפרסי אופיר זה תמיד באזור הזה של ראש השנה, וראש השנה נורא מוקדם השנה, כן, תחילת ספטמבר, שנה הבאה זה שוב, זה כבר יחזור לסוף ספטמבר, אבל תחילת ספטמבר, אז הכל מגיע נורא מוקדם. בשנים קודמות אמרו, אוקיי, איך אנשים ידעו, איך הסרטים, איזה סרטים מתמודדים, אז אמרו, אוקיי, יש את יום הקולנוע הישראלי, אבל עכשיו אין את יום הקולנוע הישראלי, יום הקולנוע הישראלי רק באוקטובר. בלגן גדול, הכל הפוך. והפוסי אופיר, אני לא יודע אם הם ידעו את זה, אם הם שמו לב לזה, אם הם היו מודעים לזה. זה מתקיים בזמן שחצי מהתעשייה נמצאת בפסטיבל ונציה, וחצי מהתעשייה נמצאת בפסטיבל טורונטו. אז גם תעשיית הקולנוע עצמה לא נמצאת בטקס כדי לחבק את הסרטים, או בכלל לקבל את הפרסים. קיצור, ברדק אחד גדול. אז אף מועמד לא באמת נורא מעניין אותי, ואין שם שום דבר שנורא מסקרן, והכל הכל הפוך. הדבר היחידי שאני יכול להגיד לכם מבחינת סיכום הקולנוע הישראלי, וגם איך שהוא מתקשר ליום חמישי הקרוב, היה סרט אחד שנורא אהבתי השנה, דיברנו עליו לפני כמה חודשים, סרט שאני חושב שפוספס לגמרי, גם בהפצה שלו וגם לידי הקהל שלו. הסרט נקרא דרייבר, ביים אותו יונתן אינדורסקי, היוצר, אחד משני היוצרים של שטיסל, אבל לא ביים את שטיסל, ובעצם דרייבר היה הסרט הלידתי הארוך הראשון שהוא ביים. מקסים, סרט מקסים, על שנורר חרדי, שמחפש אמנם איך לעזור לאחרים, בגיוס כספים ובתרומות, ואיך לעזור לילדה שלו, אבל מה שאהבתי בסרט הזה, שזה על איש שכל הזמן מחפש סיפורים. לקטן של סיפורים. נורא הרגשתי את הדבר הזה שכאילו יש שם במאי, שהעניין שלו זה לסוף סיפורים של אנשים, וזה קצת הופך את זה לדמות. אז הסרט הזה בא והלך, אף אחד לא ראה אותו, ולא שמו לב לקיומו. חלק מהעניין הוא שבזמן שהסרט כבר יצא, יונתן אינדורסקי הוא כבר היה עמוק בתוך פרויקט אחר, אז כנראה שגם הראש שלו לא היה בתוך ההפצה, ולא יעזור במאי קולנוע, יוצרי קולנוע, בקולנוע הישראלי, כשם שאתם מובילים את ההפקה ואת הבימוי, אתם צריכים להוביל גם את ההפצה. אי אפשר לקחת סרט ולזרוק אותו למפיץ שהוא יפיץ אותו. זה לא עובד. זה לא עובד. צריך שיהיה במאי שגם ידע להפיץ את הסרט שלו. אבל אותו יונתן אינדורסקי, כתסריטאי וכבמאי, מעלה ביום חמישי הקרוב בהוט סדרה חדשה שנקראת אוטונומיות, עם צילום אדיר של יניב לינטון, מוזיקה, פסקול נפלא. הייתי שני פרקים ראשונים, כדאי לכם. התקציר בקצרה, זה נשמע נורא נורא פוליטי. בעתיד, אחרי מלחמת אזרחים, מדינת ישראל מתפצלת לשניים. המדינה החילונית שבירתה תל אביב, ואוטונומיה חרדית שנמצאת בירושלים וחתומה בחומות. וכן, ואף אחד לא ייגע באורח החיים החרדי שלהם, וזה מדינת הלכה, וזו מדינה חילונית. אבל אנחנו מבינים מהר מאוד מתחילת הסרט ששני הצדדים האלה לא יכולים אחד בלי השני. גם כשסוף סוף הם נפרדו ויש חומה ביניהם, הם לא יכולים אחד בלי השני. הדיפוזיה בין הצדדים נמשכת, אבל גם המתיחות בין הצדדים. אבל מה שאהבתי במיוחד בסרט הזה, זה שכל דמות שאנחנו פוגשים, יש רגע שהיא בה יוצרת ומספרת סיפור. וזה נהדר, זה נהדר, כי אני אוהב שמספרים סיפורים בסרטים. אסי כהן בתפקיד הראשי, ושולי רנד הוא הרב המיליטנטי נגד זה. ראיתי שכאמור שני פרקים ראשונים, זה מקסים. אז עולה ביום חמישי הקרוב, יונתן אינדורסקי. לא ראיתם את דרייבר, לפחות תראו את אוטונומיות, זה מה שקורה, ובמקביל לזה יהיה את פרסי אופיר, אז תבחרו מה אתם מעדיפים להיות. זהו, עד כאן, סימסקופ ברדיו הקצה, אני אהיה ירווה, עד כאן שנת תשע"ח, עכשיו חגים וחגים, יום ראש השנה ויום כיפור וסוכות, לא יודע מתי אני אפגש בפעם הבאה, זה כנראה יהיה רק בחשוון. אז שנה טובה.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.